היי לישי.
היי רות, מה שלומך?
חם, אין ספק שחם כל כך בחוץ, וזה משפיע על המצב רוח, על האנרגיה, על הסבלנות, על הסקס, על הכל בעצם.
כן, אין ספק שזה חם ולח ודביק, ולא תמיד זה נעים, או לא תמיד בא לנו, ולפעמים אתה אומר שאתה רוצה זה רק להתקלח. אבל בוא נדבר הפעם על...
למרות שלא זכור לי שחום עצר אותי מלקיים יחסים.
את האמת, גם אותי לא.
אוקיי, אני מקווה ששמעו את הלחישה שלך.
כן, אבל למדתי גם אותי לא. אבל כן, זה יכול להיות נחמד, ואם אנשים רוצים, אז תמצאו את הדרך שלכם, ואפשר להיכנס למקלחת ביחד ועוד המון, אבל לא על זה רצינו לדבר הפעם.
היום אנחנו הולכים לדבר על איך לחזור ולקיים יחסים, על איך לעשות סקס בעצם, אחרי תקופה ארוכה שלא עשינו סקס.
זהו, אז בוא נסתכל על זה מהמבט שלי. אני הייתי אומר איך לחזור לעשות אהבה. אבל רות, שאלה. למה פתאום יש לנו איזה קאט כזה? זאת אומרת, יש
שגרה... איך קורה שאנשים לא מקיים יחסים פתאום באמצע החיים?
יש שגרה זוגית, אנחנו עם ילדים או בלי ילדים.
וואי, זה כל כך רווח. אני לא יודעת אם אתה משער לך אפילו כמה.
אני משער, ואנחנו מכירים את זה מהקליניקה, ואנחנו מכירים את זה מהחיים והדינמיקה, אבל בוא נזרוק סיבות. דבר ראשון, מה הסיבות שעולות לך לראש שאנשים פתאום וגברים מפסיקים לקיים יחסי מין?
משברים. אם יש איזשהו משבר גדול בין בני זוג, איזשהו קונפליקט, איזשהו קרע, זה יכול להיות, אני הולכת לקיצון, איזושהי בגידה, וזה יכול להיות איזה משהו שהבן זוג שלי עובר עם עצמו, ובעקבות זה, המערכת יחסים הזוגית שלנו חווה איזושהי טלטלה, חווה איזשהו משבר, והדבר הזה מוביל לריחוק ולניקור, והרבה פעמים אפילו לכעס, ולזעם, ולעצבים, ולרגשות כמו שנאה שאנחנו מרגישים פתאום,
שנייה עם הרגשות, בוא נמנה עוד דברים. לפעמים זה גם דברים שהם חיצוניים והם משפיעים בחוץ. זה יכול להיות שפתאום כמו החופש והילדים בבית והם כל הזמן והם לא נגמרים. זה יכול להיות לחץ כלכלי. זה יכול להיות החום של אוגוסט ואוגוסט כמעברי דירות. זאת אומרת של איפה אנחנו נמצאים ולפרוק בית ועד שמוצאים את המקום.
או עבודה ששוחקת אותך ו... תקופה מאתגרת בעבודה, או תקופה מאתגרת בתמיכה של ההורים. זאת אומרת, יש אין סוף דוגמאות
בדיוק, למה אנשים... בדיוק, זה יכול להיות גם ההורים שאנחנו מטפלים בהם.
מפסיקים לקיים יחסי מין, כן?
אוקיי, ואז מה קורה?
זה אפילו יכול להיות בדברים כיפים. נניח, ויצאנו לחופשה עכשיו.
עם הילדים
חודש,
באוהל.
של חודש, חודשיים. לא, עזוב, למה ילדים באוהל? לך יותר רחוק, לישי, תאפשר לעצמך לחלום.
אני חולם.
תאילנד, חודש וחצי עם הילדים. טיול מחוף לחוף, ארצות הברית.
כמו בשיר של הוטל קליפורניה, it's could be heaven, it's could be hell.
בדיוק, בדיוק. דבר כזה, אין זמן לעשות סקס, אין רגע אחד של אינטימיות כל היום, כולם, מסביבכם, אתם יוצאים גם עם משפחה ועם חברים, וכאילו, אין לך שנייה לקיים יחסים. בסדר? בוא נעזוב רגע את המשברים בצד, למרות שמשבר...
מה שאנחנו בעצם, אני מבין ממך, או מה שאת רוצה להגיד, זה לא משנה מה הסיבה. יכול להיות גם לידה. לכל נכון. זוג יש תקופה בחיים שפתאום המערכת המינית שלהם נעצרת.
ממש זאת מקבלת זאת אומרת, כאילו סטופ כדור הארץ.
אם היו מרגיעים לאיזה זמן שהוא זמן שלהם.
שיש איזו שגרה כזאת שבה אנחנו מקיים יחסים מתי שהוא.
שישי ערב, שבת בוקר, עוד איזה פעם באמצע השבוע.
ופתאום היא נגדעת בדיוק, ובהתחלה זה מאוד מפחיד, אני יכולה להגיד. כי אנחנו נבהלים, כי השגרה מופרת, האיזון מופר, המשחק תפקידים המוכר, הבטוח, הידוע, מופר.
התחושת השייכות
כן,
והאהבה.
הביטחון, בדיוק, הביטחון שלנו, בקשר שלנו, באינטימיות שלנו.
הרצון לעשות נעים, לקבל נעים.
הכל מופר. וזה בשלב הראשון, זה הזעזוע הראשון, ואחר כך, ככל שהזמן עובר, יש בזה אפילו משהו נעים. פתאום כזה, זה רק אני והגוף שלי, כל מה שהיה מאתגר במערכת יחסים מינית, כי בדרך כלל מערכת יחסים מינית עם היופי והכיף שלה, יש בה גם את האתגרים שלה. פתאום לא מתקיים בחיים, ואיזה כיף זה. אנשים לא סתם עוצרים מלא לקיים יחסים, וכשאנחנו רוצים לחזור פתאום לקיים יחסים, לפחות כשאחד מבין הזוג רוצה לחזור לקיים יחסים, הרבה פעמים הוא לא רוצה לחזור למה שהיה קודם. פתאום יש איזה רצון לשינוי. פתאום תקופות כאלה נותנות פרספקטיבה חדשה על איך אני רוצה לקיים יחסים. ואז בעצם מי שנמצא מולי בכלל לא יודע שזה מה שאני רוצה. אז אנחנו קופאים על השמרים.
לפעמים יש אחד או אחת מבני הזוג שנוח לו או לה לשמר את המצב הזה. זאת אומרת, אם זה, זה משהו רגשי שעובר עליו או עליה, אם הוא לא מוכן. ובעצם, אני הייתי מסתכל על זה, ודיברנו על כרגע מה היו הקשיים, סליחה, מה היו הסיבות, אבל אני אומר, מה הקשיים? ברגע שזוג מפסיק לקיים יחסי מין, דיברת קצת על עניין שמרגישים דחייה, עניין שמרגישים שמשהו שם משתנה ביחס לדברים הנעימים של אני והגוף שלי.
אני לא בטוחה שזה שהם הפסיקו לקיים יחסים, זה מה שגרם לרגשות האלה.
אני חושב שזה מעצים אותם. יכול להיות שבין
בני זוג יש רגשות של ריחוק. אני יכולה לשתף מהסוף שבוע האחרון שלנו, שהיה ממש ביממה האחרונה, שבו היינו הכי בטוב, הרגשתי לך רגשות אהבה מאוד מאוד גדולים, אבל היו איתנו עוד בני משפחה, וקיום היחסים היה משהו שמאוד רחוק ממה שיכולנו לעשות ב-24 שעות האלה. זאת אומרת, היינו עם הילדים, עם המשפחה, ועם עוד אנשים בוגרים. לא יכולנו לקיים יחסים. זה לא שכעסנו אחד על השנייה, זה לא שהיו רגשות לא נעימים. להפך, פשוט לא היינו קשירים לזה. לא היה פנאי לדבר הזה.
אוקיי, אז בואו שנייה נעזוב אותנו, וכל אחד ואחת, מה קורה לזוג? אני שואל אותך כמישהי שנפגשת עם המון זוגות והמון נשים, מה קורה לזוג שהחוסר פניות הזאת והאין מין הופך להיות משהו שהוא כבר יותר קבוע? זאת אומרת, אני לא מדבר על איזה חודש, איזה חופשה, אלא משהו שהוא בעצם מאיים על השגרה הקודמת, שאנשים מסתכלים ואומרים, וואו, פעם, היה לנו 3 פעמים בשבוע, אין על הסקס של שבת בבוקר, כל מיני דברים כאלה, והיום כבר אין. מה קורה לזוג כזה בראש?
אני חושבת שנוצר ריחוק, קודם כל. תמיד, כמעט באופן גורף וחד משמעי, זה סטטיסטיקות, אולי הן לא כתובות בשום ספר מדעי, אבל
כתובות, אבל התחושת בטן שלך היא טובה.
אוקיי, אבל ממה שאני רואה, שומעת ויודעת מבפנים, זה שהסקס בינינו מוביל לקרבה. קרבה בכל הבחינות, רגשית, אינטימית, מינית, משפחתית, היא משפיעה על הרבה מאוד תחומים. מה קורה לזוג הזה שמתרחק? יש תמיד, מה שרציתי להגיד, זה שתמיד יש צד אחד שירצה, וצד אחד שזה נעים ונוח לו, שזה המצב. זאת אומרת, בדרך כלל זה לא שני אנשים שלא רוצים סקס.
זאת אומרת,
זאת דעתי.
את אומרת, יש צד אחד או אחת שבעצם עובר עליו משהו, והצד השני מפסיק לנסות, או מקבל איזה
כן, הוא קיבל דחייה.
דחייה, ואומר תודה רבה,
קיבל פעם שם. אחת, קיבל פעם שנייה, קיבל פעם שלישית, אמר די. קיבל זה יכול להיות גם קיבלה באותה מידה, זה ממש לא דווקא גברים.
אוקיי, אז מה עובר לאנשים האלה בראש?
מאלה שקיבלו דחייה, או אלה שלא רוצים?
או מה עובר לזוג הזה?
לזוג, כזוג, כיחידה אחת.
כן, את אומרת,
אני חושבת שעובר עוברות המחשבות של איך אני חוזר לכושר. זה כמו בן אדם שלא הלך במשך
ספורטאי.
ספורטאי, כן, אפילו לא ספורטאי, סתם בני אדם שעושים הליכת בוקר, אתה יודע, או איזה ריצת בוקר כזאת פה במושב. כן, אנשים רגילים, כמוני כמוך, לא איזה ספורטאים מצטיינים. אנשים שיוצאים לשחות בבוקר בבריכה, והפסיקו לעשות את זה משלל סיבות שבעולם, אגב, יכולות להיות בדיוק כמו אלה שמנינו ללמה הפסקנו לקיים יחסים. בסדר? אני לא עושה כרגע ספורט מאז הלידה. סבבה? לא עושה. שאובה לחלוטין לתינוק שלי. ספורט לא בראש מעייניי.
אנחנו מכירים את הטיעון הזה, אבל אני מסתכל על מה עובר לאנשים האלה בראש. למשל, אני חושב, וגם ההיכרות שאני נפגש עם אנשים, מה שעובר דבר ראשון זה שהם, לא רק הריחוק, יש איזו תחושה של היפרדות. אני עם עצמי, את עם עצמך, זה אחד. זאת אומרת, אנחנו כבר לא ביחד. דבר שני, היכולת להעניק ולתקשר באופן בלתי מילולי, של לנשום, של להסתכל בעיניים, של החוויה. הרבה פעמים גם יש את האפשרות הבלתי מילולית לעשות מה שנעים לו, מה שנעים לה. זאת אומרת, מה שהוא שם בתקשורת הבלתי מילולית, אבל מאוד חשובה הזאת, הולך לאיבוד לזוג הזה.
נכון.
מה עוד למשל?
מה עוד הולך לאיבוד? זה מה שאתה שואל?
כן,
או
כן.
מה קורה לזוג כן, שלא מקיים יחסים?
כן, גם וגם וגם.
אני חושבת שיש ריחוק. נוצר ריחוק מאליו. זה כמו שאני אפסיק לעשות ספורט, נוצר ניוון של השחיר בעצם.
זאת אומרת, אני רוצה לחדד את השאלה שלי, אני אשאל את זה הפוך. למה חשוב שהזוג הזה יחזור לקיים יחסי מין? זאת אומרת, אם זה טוב, לצורך העניין, לאחד מבני הזוג.
שאלה מאוד גדולה, למה חשוב בכלל לקיים יחסי מין?
אוקיי, אז אנחנו, אז, ולמה בזוגיות הזאת? זאת אומרת, אם אני מבין אותך, את מסתכלת על זה בעצם כמו על ילד שנפל מאופניים, או לא יודע, עכשיו נושא חיל האוויר.
אם זה במשבר, כן.
כן, אז, אז, אז לדעת איך מחזירים את האנשים לתלם, להחזיר את הבן אדם, שימשיך לרכוב על אופניים, בדיוק אותו דבר, כמו אותו ספורטאית, אותה דוגמה שנתת. למה זה כל כך חשוב?
כי זה חלק מהותי ממערכת יחסים. לקיים יחסי מין בתוך מערכת יחסים זוגית, זה חלק מהותי מאוד ממערכת היחסים שלנו. אני יודעת שיש הרבה אנשים שיש להם שם אתגר מאוד גדול, וקושי משלל סיבות שבעולם לקיום יחסי המין. אין חשק, אין תחושה, לא בא לי, כואב לי. אבל אנחנו מדברים פה על, 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 על פלח אוכלוסייה רחב מאוד.
לא מדברים על מקרה קיצון, מדברים כן, על חבר'ה
זוגות שקיימו יחסי מין. שאנשים שעצרו לגמי לקיים יחסים, שקיימו יחסי מין, תקינים, שסך הכל היה בסדר, אפילו, מענים, כן. שסך הכל בגדול, בגדול, בגדול היה בסדר, ומשהו כרגע השתנה. אז או שהם הם השתנו גם, ועברו בתוכם איזשהו משהו בכל התקופת שינוי הזאת, שזה מאוד רווח. מסכים איתי שכשאדם עובר איזושהי טלטלה, איזשהו שינוי בחיים.
לא טלטלה, מספיק הריון, ועם מה זה, והתשה, והנקה.
לחלוטין.
את יודעת מה,
משהו בו משתנה.
אפשר, חס וחלילה, מוות של קרוב משפחה, אבא, סבא.
משהו משתנה באדם הזה, משהו נסדק. יכול להיות שהוא לעולם כבר לא יחזור לקיים יחסים כמו שהוא קיים שנה לפני זה. כל מי שהוא נראה אחרת. הרבה פעמים יש לנו קושי לתווך את זה למי שנמצא מולנו, לבן הזוג שלנו, את השינוי הזה. במה שאני בעצם אומרת, חבר'ה, יש לנו פה מקפצה. מקפצה לקחת את כל מה שעברנו ביחד, את כל השינוי הזה, את כל המשבר הזה, את כל הטיול המטורף הזה, לא משנה מה, ולהפוך אותו למקפצה בתוך המערכת יחסים המינית שלנו, ולמקום של ריפוי. תחשוב שהאדם נמצא, היה במשבר. נכון, הוא התנתק מבן או בת הזוג שלו, יצר איזשהו מרחק כדי להצליח להרים את הראש מעל המים, ואז הוא חוזר בעצם לשגרת ספורט הזאת, לשגרת קיום יחסים הזאת, והשגרת קיום יחסים הזאת מרפאה אותו. עכשיו תשאל אותי איך.
לא, לפני כן אני רוצה להסכים איתך, זה בעצם כמו אפשרות...
סוף סוף אתה מסכים איתי?
לשדרג את הבית.
הרבה פרקים לא הסכמת איתי.
לשדרג את הבית, זאת אומרת, לצורך העניין, עברנו זה, לא יודע מה, אנחנו לא מזמן, הייתה פה איזה שריפה קלה, או איזה משהו כזה, ואני אומר, יש לכם אפשרות לצבוע קיר, יש לכם אפשרות לחשוב על, בעקבות איזה סדק או משהו כזה, או הצפה של ביוב, ומשהו שהוא לא נעים.
אני חושבת שהרבה אנשים נתקעים בכאב.
זהו.
כאילו, הם לא רואים איך אפשר להתחיל מההתחלה.
ואז אתה אומר...
זה כמו להתגרש ולהגיד, אוקיי, אני אקיים יחסי, לא יחסי מין, אלא זוגיות בפרק ב', כאילו, זה עוד הפעם לקום מתוך שבר, מתוך כאב, מתוך מה שזה לא יהיה, ולהתחיל מההתחלה. זה כשאנחנו עוברים איזשהו משבר, כשאנחנו...
אני יכול, כן, אז אני אומר, זה אפשרות של להסתכל מחדש על הסיטואציה, ולראות איפה את ואני נמצאים שם, ובדיוק כמו פתאום לחשוב על חדר מחדש, ולהגיד, אולי זה יכול להיות... אני לא צריך את החדר הזה כחדר עבודה, הוא יכול להיות חדר רוח, הוא יכול להיות משהו אחר, בדיוק כמו אם משהו קורה בבית, ולשאול למה זה נשרף, או למה זה נפגע, ואם אנחנו עושים למטמרפוזה הזאת מבחוץ, מבית אלינו, לבית הפנימי שבתוכנו, אז אולי אפשר להסתכל ולהגיד, מי האדם הכי מתאים שיעזור לי לקום מהמשבר הזה, אם לא בן או בת הזוג שלי? זאת אומרת...
אני מסכימה, מצד שני צריך לזכור שלא לא לשים את זה כמו בטיפול, כאילו,
אני לא רואה
סקס
את זה
הוא לא צריך להיות טיפולי לבן אדם השני.
אני לא רואה את זה טיפול, אני רואה את זה כחלק ממערכת שלמה. אני לא אגיד את המילה הוליסטית, אבל זאת אומרת, במערכת זוגית יש לנו את מה שאני נותן ומה את נותנת, ומתי לך קשה ומתי לי קשה, ומתי אנחנו מרימים אחד השני ויכולים להיות
אז תקופות. אז הרבה פעמים אנשים דווקא בזמן משבר, רגע אחד מתנתקים, בטח מלקיים יחסים, בגלל שעיקרון ההדדיות הזה לא עובד, בגלל שאי אפשר כבר לקיים יחסים כמו שני אנשים שנמצאים באותה קומה, ואז יש איזשהו נתק, איזשהו מרחק, שגם אם לא שני בני הזוג עוברים וחווים את הטלטלה העמוקה שאחד מבני הזוג זז.
זוגיות זה תמיד שתיים, מספיק שאחד לא מחזיק את היד.
מסכימה, אבל עדיין יש אחד שחווה משהו כרגע, ויש אחד שעומד ומחזיק את כל אולי האימפריה המשותפת שלהם, אבל הוא לא חווה את הטלטלה הפנימית הזאת. אבל הוא אומר לעצמו, אני לא מוכן לעשות סקס, שבו אני רק נותן. אוקיי? יש שם אישיו מאוד 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 גדול בסיפור הזה של מה קורה כשאנחנו עושים סקס שאנחנו נמצאים בו רק במתן שירות, שאנחנו לא מקבלים מחזרה, ואל תשכח שתקופות כאלה של משבר יכולות להיות מאוד שואבות, ויכולות לייצר איזשהו סטטוס קבו של אנשים שנשארים באיזושהי עמדה של הסקס הופך להיות טיפולי. חשוב לעצור את זה ולהגיד, אני לא מדברת על זה. אני מדברת על אחרי איך אנחנו חוזרים. אז קודם כל אנחנו מבינים את החשיבות של למה בכלל לחזור. יש פה יכולת ריפוי מאוד גדולה למערכת יחסים שלכם. אוקיי? אחרי שהתרחקתם כל כך, אחרי הפגיעה ולפעמים האנושה בתקשורת ביניכם, באינטימיות ביניכם, בהבנה הבסיסית אחד של השנייה, את מה אני עובר, מה אני חווה, מה אני מרגיש. הריחוק הפיזי, אין לי מושג איך הגוף שלך מרגיש עכשיו. הריחוק הרגשי, אני לא יודעת מה אתה מרגיש, מה המחשבות שלך, מה החלומות שלך, מה הרעיונות שלך. התרחקנו כל כך, כבר לא דיברנו. הרבה פעמים חוץ ממנהלות של מי קונה בסופר מה, או אין, או יש לנו כסף, אין שום שיח פנימי עמוק. משהו שהרבה פעמים סקס מייצר גם בלי מילים. אוקיי?
נותן קרקע פורה. ניסחת את זה יפה למה שאת רציתי להגיד בהתחלה. אוקיי, אני מקבל.
אז זאת סיבה לחזור לעשות סקס.
אז איך באמת חוזרים?
הרבה אנשים עומדים ורועדים מפחד, כי זה מביך, זה יכול להיות מביך פתאום לחזור לעשות סקס. זה, האמון נשבר הרבה מאוד פעמים. אוקיי. אחרי תקופות קשות. וקשה לנו להאמין שוב באדם שנמצא מולנו.
או בעצמנו.
או בעצמנו, נכון, אם זה מישהו שהיה חולה או משהו.
לצורך העניין, נשים שאת מכירה את זה, שמספרות על הקשיים שעוברים עליהם, והמחשבות, ומחשבות שרצות בראש. ואז אם יש לזה 3 דקות של שקט, כל השדים יוצאים החוצה. אז מה, עכשיו שהוא יבוא? עכשיו?
נכון, וגם אם חלית באיזה מחלה. ופתאום את חוזרת, אתה יודע, אני אלך להכי קיצון, סרטן. אתה לא מקיים יחסים כשיש לך סרטן, בסדר? לרוב. פתאום לחזור לכושר אחרי שנה של טיפולים אינטנסיביים והכל. אתה יודע כמה זוגות מתגרשים שם?
כן.
במקום הזה?
המון, לצערנו.
אז לא יודעת אם לצערנו. אתה יודע, גירושים זה לא כללה.
לא, אני לא מסתכל על זה ככלל. אני מסתכל על זוג שלא הצליח להתמודד עם הקושי. ויכולת להתמודד עם הקושי זה גם להחליט שלא ממשיכים ביחד. אבל בוא נחזור לנושא. מה היית ממליצה לאותו בן או בת זוג, שהוא בעצם זה שמרגיש או מרגישה, שהוא רודף, שהוא רוצה, שהוא רואה את הבן או בת הזוג שלו, הוא קיבל ממנה או היא קיבלה ממנו, או ממנה סימן, שאמרה לה, תקשיבי, עכשיו לא מתאים לי, ועובר שבוע, שבועיים, חודש, והגוף עושה את שלו. איך חוזרים? איך מציעים את זה?
אני חושבת שקודם כל, לבוא לסקס כזה, חדש, שהוא שוב פעם מההתחלה, להבין שאנחנו לא באים אליו עם חשק. זאת אומרת, לאו דווקא החשק המיני זה מה שמנהל אותנו. זה כמו לצאת לספורט, כשלא עשית מלא זמן ספורט. זה לא שבא לך עכשיו להתחיל
לרוץ. וואו, זה נשמע כאילו עוד פעם מתחילים את הדיאטה.
כן, לפעמים זה בלי חשק. זאת החלטה מודעת עם הבנה בסיסית ראשונית של מה זה עושה, הולך לעשות להבנה שאנחנו עכשיו הולכים
לתרגל.
למה?
לתרגל.
לא, לא רק לתרגל, עזוב לתרגל. Okay. אנחנו הולכים, לפני תרגול, לפני כל דבר, אנחנו הולכים להפוך את המערכת יחסים שלנו למשהו יותר קרוב. עברנו משהו, זה יכול להיות משהו טוב או משהו רע, לא משנה. אנחנו רוצים להחזיר את הדבר הזה שנקרא שריר קיום היחסים לתוך המערכת הזוגית שלנו. יכול להיות שבתחילה זה יהיה בלי חשק. לא יהיה חשק בגוף שלנו, השריר הזה מת. הוא לא מת, הוא פשוט שוכב, ישן, עמוק, בדיוק, מנופן. אין חשק, לא לי ולא לך. לאף אחד מבני הזוג כרגע אין חשק. היא כי היא חוותה תחייה, והוא כי הוא חווה משבר. בסדר? אין חשק מיני. החשק המיני לא קיים. לא מונעים משם. המנוע הוא שונה. המנוע הוא הרצון לחזור לכושר זוגי אינטימי של ביחד.
זאת אומרת, אם את אומרת שבעבר, לפני X שנים, הייתה משיכה, וזה היה איזה
כן,
משהו התעורר, שרגל...
כן, התעורר לו החשק, בא לי, אני מסתכלת עליך, הריח שלך מדליק אותי, העיניים שלך מדליקות אותי, הפה שלך מדליק אותי, הגוף שלך מדליק אותי, איבר המין שלך מדליק אותי, לא משנה מה מדליק אותי בך, אני מתעוררת, אני מרגישה רטובה, אתה יודע, כל הסימנים האלה, לאיך אנחנו
של
מתעוררים.
של ההוראות, כן.
אני באה, אני טורפת אותך, אני כובשת אותך, אני בלה בלה בלה, או ההפך, כן? אני מדברת כרגע מהפוינט אוף יו שלי, אבל זה יכול להיות הפוך לגמרי.
אני בעל יצר, בדיוק. אני מת לכבוש, אני מת לדעת איך זה נראה הדבר הזה שמסתתר מאחורי החולצה, חזייה וכל מיני כאלה.
בדיוק.
את אומרת, זה כבר לא שם, זה משהו אחר.
אני אומרת, אין את זה. אל תחכו שזה יגיע, זה כנראה לא יגיע. אני פה להגיד לך את זה. אני פה להגיד לך את זה. זה כנראה לא יגיע. לא כרגע. בטח לא כשאתם כל כך רחוקים. בטח לא התחושה הזאת אחד מול השנייה. זה לא יקרה. הגוף לא מתעורר סתם. יש דרך לעשות כדי שהגוף יתעורר.
אז איך מאירים את הגוף, נגיד?
אני לא בטוחה שצריך להעיר את הגוף. צריך להעיר את הרצון.
אז איך מאירים את הרצון?
מאירים את הרצון בידיעה של כמה זה חשוב לחזור לכושר.
מה, ממש כמו להגיד, אני חייבת לאכול פרי, לקחת ויטמינים, כן. פעם ביום?
כן, לא, אני לא אומרת לך עכשיו לבוא, לחדור לתוך האישה שלך, וכשהיא כאובה, לא רוצה, נגאלת, אתם רחוקים כל כך. אני לא מדברת על לעשות סקס ישר של חדירה למטרה, בום, טרח, גמרנו, אורגזמה, גמירה, ושלום ולהתראות. זה לא מה שאני אומרת. אני
סביר
אומרת...
להניח גם כן שאם האישה או האיש נמצאים באותו מצב שתיארת, אז רק צד אחד יקבל או יגיע לסיפוקו, או סיפוקה, והצד השני יישאר בפגיעה, ואז עוד יותר יהיה קשה
בדרך כלל.
לבנות
כן...
את זה מחדש.
נכון. אבל אני כן אומרת, ואני משערת שאתה תסכים איתי, תנעצו ביומן. שימו לכם יום שאתם עושים בו דייט, ממש מפגש. אתה יודע, הרבה פעמים מגיעים אליי זוגות שנמצאים דווקא אחרי לידה. אני מרגישה שאצלנו זה שונה, אז אני לא יכולה לדבר על זה מנקודת המבט שלי, אבל נמצאים אחרי לידה ושאובים לגמרי לגידול של התינוק. זה בדרך כלל קורה בתינוק הראשון, אתה יודע ש... אתה כאילו מתרגל הורות חדשה.
כל מה שאומרים לך הוא, תבינו תקילין, היועצת הנקה אמרה שלוש פעמים ביום, את שלוש פעמים. האם היא טיפת חלב אמרה ארבע פעמים ביום, את כבר עושה שש.
לגמרי. והטענה הרווחת, אני חושבת, הכי רווחת, זה לא רק אחרי לידה, זה גם זוגות שיש להם מתבגרים בבית, וחופש ואוגוסט ובלגן. הטענה הרווחת שלהם,
אין לנו זמן, אין לנו ראש.
בדיוק. אין לי זמן, אין לי זמן. או התינוק... התינוק או התינוק המתבגר שלי, כן? גם בן 13 הוא עדיין תינוק, מפריע לי.
אבא, תן לי כסף, איך שאנחנו מתקרבים.
או עולה, יורד, אין שקט, 12, 1, 2, 3 בלילה, המקרר עובד, החיים כאילו כל הזמן נסובים סביבם.
חברים נכנסים
אין
פתאום.
אין לי זמן. זאת התשובה, זה אני חושבת אחד הפצעים הכי כואבים של מערכות יחסים מיניות בכלל, בתוך זוגיות ארוכת טווח, זה אין לי זמן לזה, זה אחד. אתה יודע, בים העבודה והאינטנסיביות של החיים, והשני זה הריחוק הזה שנוצר. בעצם כשאין לי זמן פוגש את הריחוק, נוצר מצב שהדבר הראשון שאני מציעה לזוגות שמגיעים במצב הזה, זה לפנות זמן.
גם אם להביא בייביסיטר.
רק לפנות הזמן, להביא בייביסיטר, לצאת מהבית.
להשפז אצל סבא סבתא.
שלחתי זוג לקולנוע. הם חזרו והם סיפרו לי שהם קיימו יחסים. זוג! שנמצאים ביחד כבר 12, 13, 14 שנה, משהו כזה, מספרים לי שהם קיימו יחסים בשירותים של הקולנוע.
או, משהו מעניין.
בסדר? למה? הם אמרו, תא שירותים ענק בעומר. בסדר? זה לא רחוק מפה.
היי, כן.
וכאילו, יש מקום, אנחנו באינטנסיביות של החיים ובצירוף,
אין ספק ששירותי נכים מאוד מאוד נוח שם עם כל הידיות.
כן, נכנסנו לשירותים של הקולנוע ושם קיימנו יחסים. אתה יודע איזה כיף? זה היה אחרי חודשים שהם לא היו ביחד. חודשים. כשהם הגיעו לפה לישי, ראיתי את האור שלהם בעיניים, והייתי בשוק מכמה זה היה משמעות. ופתאום הפסיקו לריב. ופתאום נהיה שקט. ופתאום כאילו לא היו את חילופי האשמות ההדדיים האינסופיים. את כל האצבע הזאת שמופנית אחת כלפי השנייה ב, אתה לא בסדר, את לא בסדר. פתאום הם התקרבו, נכון, זה נשמע אולי קלישאתי וכזה...
ממש השיר של רמי
קליינשטיין. עצם היום הזה הם חיו באושר באושר, אז לא. אבל היה רגע אחד של נחת, רגע אחד של שקט, רגע אחד שהם נזכרו למה הם ממשיכים להחזיק את כל הטרפת הזאת ביחד, והחיים שלהם באמת בטרפת. זה היה נעים לראות את זה מהצד.
אני יודע, אבל לפני שאת יודעת, יש את האקסטרים של השירותים של הקולנוע.
זה לא אקסטרים, זה שנייה, מה שאני מנסה להסביר לך. זה המקום היחיד שהם יכלו לקיים בו יחסים. מצוין, אבל אולי... במסגרת הנתונים של חייהם באותו שלב.
אבל אולי אפשר להגיד משהו אחר. אני מאוד מסכים איתך שחייבים לפנות לזה זמן.
הם לא עשו את זה כי הם רצו לפלפל את היחסים שלהם.
אני מבין, כי זה המקום שהיה להם כרגע.
הם יצאו לדייט, אבל... והם אמרו, טוב, בוא נעשה סקס.
נכון, אבל דייט אפשר לעשות גם בבית. אם זה קשה, רק פשוט צריך להבין שזה דייט.
שזה נחוץ, ולהזיז טלפונים. ממש להפסן אותם מחוץ למרחב שאתם נמצאים בו.
לנעול את הדלת, לנעול את הדלת, לייצר בדיוק... זה לא משנה אם אתם יוצאים החוצה או בבית, אתם פשוט צריכים שזה יהיה שטח סטרילי שהוא רק שלכם. וגם זה לא חייב להיות יחסי מין מלאים, לא צריך כאילו לחתור למגע. אפשר לשבת ולהסתכל בעיניים, אפשר להביא איזה משהו טעים שאוהבים לאכול, אפשר לתרגל נשימות, מה נגיד עוד עולה לך בראש? סתם, אם הרבה זמן את ואני לא נפגשנו, איך את יכולה להתקרב פתאום? או מה היית ממליצה לזוגות כאלה?
אני זוכרת
את את הסטארט הזה.
אני זוכרת שהיה לנו שבוע מטורף לפני כמה שבועות, וביקשתי ממך פשוט רק לשכב עליי, לשים את הגוף שלך על הגוף שלי. זוכר את זה?
כן, אני זוכר ששמתי את הראש שלך, ופתאום שמעתי את הדופק שלך, וחזרתי הביתה.
זה נתן לי כל כך הרבה כוח. לא קיימנו יחסים, אבל זה היה ממש ממש קרוב וממש אינטימי, ואני חושבת שהימים שאחר כך היו יותר נעימים בינינו.
נכון, ואפשר להחזיק את היד. ופשוט, בלי לדבר, גם אם אתם עייפים ואין לכם כוח, אתם לא אמורים לעבוד בזה, אתם אמורים לייצר לעצמכם זמן, כאילו זה משהו רפואי, בוא נקרא לזה משהו רפואי של הזוגיות שלכם, כדי שהיא לא תיסדק.
ואף אחד לא אמר סקס, פירוטכניקות, הוא נכנס אליה, היא נכנסת לתוכו.
לא, כי מקודם התחלתי עם השירותים של הקולנוע, עם רגל מעל...
לא, דרלינג, דיברתי על השירותים של הקולנוע, לא במובן של בוא נפלפל את הזוגיות שלנו, זה לא שם. זה במובן שתבין באיזה רמת ריחוק מיני הם היו, שהם לא מצאו זמן בשום צורה, עד שהם הצליחו למצוא זמן, ואז הם אמרו, מה, אנחנו בזמן הזה נעשה סקס? לא הגיוני. מה, נתנעץ ביומן זמן לסקס? להרבה אנשים זה נשמע מוזר. נכון? זה נשמע מוזר להרבה אנשים. לא, בוא נראה תרבות, בוא נראה אומנות, בוא נראה סרט, בוא נראה.
למה אנחנו...
ואז הם הגיעו עד לסרט.
למה יש לאנשים זמן ליומן, נגיד, לניתוח?
אני מסכימה איתך.
חס ושלום. למה יש לאנשים זמן לצורך העניין ללכת לעבודה? זמן לאוכל. אנשים אומרים לי, יש את הדיאטות האלה, 18, 12, או כל מיני כאלה, או לא אוכלים אחרי השעה.
כי סקס לא נתפס כמשהו הישרדותי, שאתה עושה אותו בשביל ההישרדות שלך.
אוקיי. אז פה, נראה לי זה המסר שפה שרצינו לגעת בו. אני רציתי לגעת בו. ובעצם...
סקס נחוץ לבריאות הפיזית, הנפשית והזוגית, בדיוק כמו ללכת לעבודה ולהביא פרנסה הביתה.
אמן.
זה לא אמן, זה וואו.
אנחנו יודעים את זה בייחוד בזוגות בפרק ב' שאומרים כמה המערכת המינית שלנו שלא הייתה מספקת בסיבוב הראשון, כמה היא פגעה והובילה והולידה את הרצון להיפרד ואת את הייאוש. ולכן אני באמת מבין את החיבור הזה. אז אני אומר, גם אם אתם חושבים שאתם מקיימים מספיק או לא, תדאגו תמיד בייחוד בחופשים, בימים המאתגרים האלה, זמן לעצמכם, זמן
לא ליצור את הפער הזה שאחר כך מאוד מאתגר לחזור ממנו.
בדיוק.
אבל אם כבר נוצר הפער הזה, ויש מרחק מאוד גדול, תדעו שהרבה פעמים זה שתקיימו יחסים, כשאנחנו מדברים על קיום יחסים, אנחנו מתכוונים לקרבה מינית, אינטימית של מגע ורגש.
זה יכול להיות סתם מקלחת
בדיוק.
משותפת עם קצף בלי
בדיוק.
איזה משהו נעים לסבן
לעזור.
את הגב, לשאול איפה נעים. זה יכול להיות איזה עיסוי אם מישהו חזר מעבודה או כמו שאמרנו, אם מישהו עבר איזה אירוע, חס וחלילה, משהו במשפחה המורחבת, אנשים נפרדים מאנשים, עוברים על דברים, אז לפעמים, כמו שאת אומרת, לעשות עיסוי, להגיד בוא תשים עליי את הראש, להכין שתי כוסות תה או שתי כוסות קפה קר, לסגור את החדר, לשים מוזיקה, לשים את הראש אחד על השנייה לרבע שעה, 20 דקות אפילו, זה כבר התחלה טובה לקראת משהו.
לגמרי. ואם המעשים נמשכים הלבבות.
איך אני אוהב שאת אומרת את זה?
ואז החשק מגיע.
אמן.
החשק הפיזי בגוף, זה שפתאום בא לי, בא לי להרגיש אותו בתוך הגוף שלי, בא לי להרגיש אותה שאני בתוכה. בא לי להיות שם, מגיע כשהקרבה הזאת היא קורית.
בא לנו לאהוב.
לגמרי. אז אני מציעה לכולכם לעשות אהבה. לישי, תודה רבה.
רות, תודה רבה לך.
באהבה. אם אהבתם, שתפו עם החברים שלכם את הפרק הזה ואת הפרקים הקודמים. אתם מוזמנים לכתוב לנו אם יש נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם, או תגובות לפרק הזה, אם יש שאלות והתעניינות בנושא הזה באופן ספציפי, אנחנו נשמח לענות.
וכמובן, ברשתות החברתיות, אם יש לכם דרכים שאנחנו לא חשבנו עליהם, או לכן דרכים שאנחנו לא חשבנו עליהם, על איך להתקרב, אני מניח שבפוסטים שאת מעלה, אפשר לכתוב רעיונות. אז חבר'ה, שתפו את החברים, חברות, ושירות, תודה רבה לך.
תודה לך, לישי, נתראה בפודקאסט הבא.